שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ס"ו במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם, השיעור היום יהיה 14 דקות. הנושא שלנו היום ובימים הקרובים זה הלכות תערובות. אנחנו נתמקד ביי נסך, אבל כמו שעוד רגע נראה, העקרונות שנלמד היום זה לא רק ביי נסך, אלא גם בשאר האיסורים בתורה. אז השאלה היא מה הדין כשיי נסך נופל על מאכל אחר ומתערבב בו. אז אומרת המשנה שתלוי על מה היין נפל. אם היין נפל על ענבים למשל שהם סגורים ויפים, אז אפשר פשוט לרחוץ את הענבים במים ונגמר הסיפור, אין שם יותר יין. אבל אם היין נפל על ענבים שיש בהם סדקים ואז היין נכנס לתוך הענבים, או שהיין נפל על תנים שמאוד רכים ואז היין קצת חודר, או שזה נפל על תמרים שיש להם הרבה קמטים והיין נדבק שם, במקרה כזה שהרחיצה לא עוזרת ואנחנו בעצם יודעים שיש פה יין נסך בתוך התערובת, בכל זאת יש מצבים שזה מותר ויש מצב שזה אסור. מתי כן, מתי לא? נסביר את המשנה לפי הגמרא, שבשביל לאסור צריך שני תנאים. תנאי אחד זה שהאיסור נותן טעם, כלומר שמישהו אוכל את התערובת הוא מרגיש את הטעם של האיסור. ותנאי שני שהטעם הזה שהאיסור נותן, הוא נותן טעם לשבח ולא לפגם. כלומר, אם מדובר בטעם כזה שבאופן אובייקטיבי פשוט הורס את הטעם של התערובת, גם אז הוא לא אוסר. אז שוב, בשביל לאסור צריך שהוא יהיה נותן טעם לשבח ולא לפגם. ממילא בשביל להתיר אפשר או שהוא לא נותן טעם בכלל, או שהוא נותן טעם אבל זה טעם לפגם ולא לשבח. והמשנה מדגימה את זה מחומץ של איסור, למשל חומץ מיי נסך שנפל על גריסין, שבמקרה כזה זה ברור שזה נותן טעם לפגם והתערובת לא תאסר. ונסיים את המשנה בסיפור על ביתוס בן זונין שנפל לו יי נסך לתוך גורגרות, וגם שם התירו לו את הגורגרות כי זה היה נותן טעם לפגם. עד כאן העיקרון של נותן טעם, רק נוסיף על זה שכשאין אפשרות לבדוק האם זה נותן טעם או לא, אז חז"ל קבעו הערכה שאם יש בהיתר פי 60 ומעלה יותר מאשר באיסור, אז האיסור כבר לא נותן טעם והתערובת מותרת, אם יש בהיתר פחות מפי 60, אז האיסור נותן טעם והתערובת אסורה. אז כאמור זה העיקרון של נותן טעם, והגמרא מספרת על זה סיפור בערך בשליש התחתון של העמוד הקודם, על אדם שהיה לו ערימת חיטים ונפל לזה סתם יינם, שזה אסור בהנאה, ורב הפסק לו שאסור לו לאכול את זה, אבל מותר ליהנות מזה ולכן הוא יכול למכור את זה לגוי. למה אסור לו ליהנות? מסבירה הגמרא בסוף העמוד שבחיטים יש חריץ, ולכן היה נכנס פנימה ומתערבב, וכיוון שבמקרה הזה זה היה נותן טעם, לכן אסור לו לאכול, זה צד אחד. מצד שני, כיוון שזה סתם יינם וזה לא יהיה נסך דאורייתא, אז רב אמר לו שיכול למכור את זה וליהנות מהכסף, אבל הראשונים מגבילים את זה קצת ומוסיפים שימכור את זה במחיר של החיטים ולא יוסיף לזה את המחיר של היין, כי אז יוצא שהוא נהנה ישירות מהסתם יינם. עד כאן החלק של הסיפור שנוגע להלכות שלנו של התערובת. בסוגריים נוסיף שרבא בר ליוואי שואל את רבא איך אתה מתיר למכור את החיטים לגויים, הרי יש סיכוי שהגויים ימכרו חזרה את החיטים ליהודים והיהודים לא ידעו שזה אסור. הרי אותו דין מצאנו בכיליים שכשאי אפשר לראות את הכיליים בבגד אסור למכור את זה לגוי, כי הגוי ימכור את זה חזרה ליהודי והיהודי לא ידע שזה כיליים, אז למה אתה מתיר כאן למכור? אז אומרת הגמרא שבאמת בעקבות זה רבא אמר שאסור למכור את החיטים כמות שהם, אלא היהודי יעשה מזה לחם וימכור את הלחם המוכן לגוי, ואז ממילא אין חשש שזה יחזור ליהודים, כי הרי יהודים לא קונים לחם מגוי כי פת אקום אסורה. זה הביא אותנו ממש לשורה האחרונה של העמוד הקודם. בינתיים מה שיצא לנו זה שאם אין נותן טעם, כלומר שאין פי 60 אז האיסור בטל. עכשיו בעמוד שלנו נראה שזה דווקא במצב מסוים, אבל יש מצב אחר שבו אנחנו מחמירים עוד יותר. על אלה שני מצבים מדובר, זה מקפיץ אותנו למשנה בעין ג', שם המשנה מחלקת בין שני סוגים של תערובות. סוג אחד זה תערובת של מין שלא במינו, כלומר שני מינים שונים, למשל יין ומים שהתערבבו, וסוג שני של תערובת זה מין במינו, כלומר יין שהתערבב עם יין או מים שהתערבבו עם מים. מה שדיברנו עד עכשיו שבשביל להתיר מספיק פי 60 זה דווקא בסוג הראשון, כלומר במין שלא במינו. אבל אם זה תערובת של מין במינו, למשל שיין אסורים נפלו ליין מותרים, אז כאן מחמירים הרבה יותר וזה לא מתבטל בכלל. כלומר ברגע שנפל איסור לתוך תערובת, אפילו שהוא מאוד מאוד קטן, המשנה מגדירה אותו בגודל של משהו, אפילו אז הוא אוסר את התערובת. אז שוב חשוב מאוד לזכור את זה, במין שלא במינו זה בטל ב-60, במין במינו זה לא בטל אלא זה אוסר אפילו במשהו. זה מה שאומרת המשנה בדף עין ג', יש שם אגב מחלוקת אמוראים האם ההחמרה הזאת במין במינו זה דווקא ביי נסך וטבל או שזה בכל האיסורים. כרגע בשביל לפשט נלך לפי הדעה שהחומרה של מין במינו זה בכל האיסורים. עד כאן ההקדמה מדף עין ג', והנושא שלנו היום זה להגדיר מה נחשב מין אחד ומה נחשב שני מינים. כששוב נזכיר, אם זה מין אחד אנחנו מחמירים, אם זה שני מינים מקלים שזה בטל במשהו. אז בעניין הזה של איך אנחנו מגדירים את המינים יש מחלוקת אביי ורבא. רבא אומר שהולכים לפי ההגדרה האובייקטיבית, כלומר לפי השם של אותו מין, לעומת זאת אביי אומר שהולכים לפי איך שאנשים חווים את הפרי הזה ולכן הולכים לפי הטעם ועוד מעט נראה שגם לפי הריח ולא לפי השם של המין. זאת המחלוקת. עכשיו, מה הנפקמינה בין אביי לרבה? אז ברור שנפקמינה תהיה כשיש תערובת של שני דברים שהטעם והשם לא הולכים ביחד. כלומר, או שמצד אחד יש להם את אותו טעם אבל יש להם שני שמות, או הפוך שיש להם את אותו שם אבל יש להם שני טעמים שונים, ובאמת הגמרא מביאה דוגמאות לשני המצבים שעכשיו דיברנו עליהם. הדוגמה הראשונה, שזה ממש בשורה הראשונה בעמוד, זה מצב שבו יש את אותו טעם אבל שני שמות, וזה כשיש יין חדש שנופל על ענבים. אז כאן כמובן שיש להם שני שמות, כי זה יין וזה ענבים, אבל מצד שני, כיוון שמדובר ביין חדש, אז יש לו אותו טעם של ענבים. אז כאן הבאי שהולך לפי הטעם, אז כיוון שיש להם את אותו טעם, זה נחשב למין אחד ונחמיר שזה אוסר אפילו במשהו. לעומת זאת, רבה שהולך לפי השם, אז מגדיר את זה כשני מינים שונים, ונקל שזה בטל ב-60. זו דוגמה למצב אחד של נפקמינה. עכשיו דוגמה למצב ההפוך, זה קצת לפני אמצע עמוד א', במקרה שבו למשל חומץ של יין אסור, התערבב עם חומץ של שחר מותר. אז כאן, מצד אחד יש להם את אותו שם, כי שניהם נקראים חומץ, אבל מצד שני זה שני טעמים שונים, אז הפעם הדינים הם הפוכים, כלומר הבאי שהולך לפי הטעם, הוא זה שמקל שזה שני טעמים וזה בטל ב-60, ורבה שהולך לפי השם, הוא יחמיר שזה נחשב מין אחד, וזה לא בטל בכלל, אלא זה אוסר אפילו במשהו. אז ראינו את המחלוקת של הבאי ורבה, שוב נחזור על זה, הבאי הולך לפי הטעם ורבה לפי השם, ראינו שתי נפקמינות הפוכות, ועכשיו ננסה לראות מה דעת התנאים. אנחנו נראה שני ניסיונות להוכיח כל פעם את אחת מהשיטות, אבל את שני הניסיונות אנחנו נדחה. הניסיון הראשון זה בשורה השמינית בעמוד א', וזה ניסיון להוכיח את שיטת רבה מהמשנה שלנו. במשנה כתוב שאם יין נופל על ענבים שיש בהם סדקים, אז זה אוסר אם זה נותן טעם, כלומר אם זה לא בטל ב-60, ובהווה מין אנחנו מבינים שמדובר ביין חדש שנפל על ענבים, כלומר מדובר בשני דברים שיש להם את אותו טעם, אבל עם שני שמות שונים, שלפי הבאי זה נחשב כמין אחד וזה אוסר במשהו, ולפי רבה זה נחשב כשני מינים וזה בטל ב-60, ויוצא שהמשנה היא כמו רבה, כי הרי משנה אומרת שזה בנותן טעם, כלומר זה הולך לפי ביטול ב-60. זה הניסיון הראשון, אבל דוחה הגמרא, לא מדובר פה ביין חדש, אלא ביין ישן. ביין ישן גם יש לזה שני שמות, וזה גם טעמים שונים. ממילא בין לרבה ובין לאבאי זה נחשב לשני מינים, וזה הולך לפי ביטול ב-60. אז את הניסיון להוכיח את רבה מהמשנה דחינו, ועכשיו, בשליש התחתון של העמוד, נראה את הניסיון של אבאי עצמו להוכיח את השיטה שלו ממשנה באורלה. המשנה באורלה לא מדברת על ביטול בתערובת, אלא על צירוף של שני מינים, עוד רגע נסביר מה זה. בכל אופן, אביי מבין שלעניין הגדרת המינים אין הבדל בין שני הנושאים. מה המשנה שם אומרת? נניח שיש לי תבשיל צ'ונט שהוא של היתר, ולתוך הצ'ונט הזה לפנו שני סוגים של תבלינים של איסור, למשל ששניהם אסורים באיסור טבל. עכשיו ברור שהתבלינים הם לא מהמין של הצ'ונט, ממילא זה מין שלא במינו, ומה שקובע זה אם יש 60 או אין 60, ומדובר כאן שבאמת הם היו בכמות קטנה, ואם היינו מסתכלים על כל תבלין בפני עצמו, אז זה כן אמור להיות בטל ב-60, אבל אם נצרף את שני התבלינים ביחד, אז הם כבר לא בטלים ב-60. אז האם מצרפים או לא? אומרת המשנה שם שכן, ומסביר חיסקי על למה מצרפים, כי לשני התבלינים יש את אותו טעם, כלומר שניהם באים בשביל למתק את התבשיל. אז הנה אנחנו רואים בפירוש שאפילו שמדובר בשני מינים שונים לגמרי של תבלינים, וברור שיש להם שמות שונים, בכל זאת, כיוון שיש להם את אותו טעם, הולכים לפי הטעם ומצטרפים. אז אומר הבאי, כמו שלגבי צירוף אנחנו רואים שהטעם הוא זה שמגדיר את המין, אז אותו דבר לגבי ביטול של מין במינו ומין שלא במינו. זאת הראיה של הבאי, אבל דוחה את זה רבה, והוא חולק על שני נקודות מתוך מה שהבאי אמר. הוא גם חולק על ההסבר של חזקיה באותה משנה, וממילא הוא גם חולק על האפשרות להשוות את הנושא של צירוף לנושא שלנו של ביטול. עכשיו נסביר את זה. אומר הבאי, הסיבה ששם מצרפים זה לא בגלל שיש להם את אותו טעם, אלא כי אותה משנה סוברת כרבי מאיר, שהוא סובר שבשביל לצרף שני איסורים הם בכלל לא צריכים להיות אותו איסור, ובטח שהם לא צריכים להיות אותו מין, לכן שם מצרפים, כי הגדרת המין לא מעניינת את רבי מאיר. אבל אתה לא יכול להשוות את זה לנושא שלנו של ביטול, שכאן ברור שכן צריך להגדיר מה נחשב מין במינו ומה נחשב מין שלא במינו, ולגבי זה אני סובר שמה שמגדיר את המין זה השם ולא הטעם, ומשם אי אפשר להוכיח שום דבר לנושא שלנו, כי שם זה מדבר על צירוף ולא על ביטול. זה הביא אותנו לשורה השנייה מתחתית עמוד א', בינתיים לגבי הבאי ורבה ראינו את המחלוקת, ראינו את שתי הנפקמינות ושני ניסיונות להביא משניות לטובת הצדדים, שני הניסיונות נדחו, ועכשיו נראה עוד הרחבה מסוימת להבאי, ובזה נסיים את הנושא הזה ונעבור לנושא קצת אחר. אומר הבאי שכשאני אומר שהולכים לפי הרגשה של אנשים ולא לפי השם האובייקטיבי של הדבר, אז בדרך כלל הכוונה היא שהולכים לפי הטעם, אבל אם יש הבדל בין הטעם לבין הריח, אז הריח יותר קובע מאשר הטעם. מתי יש הבדל בין הטעם לבין הריח? כשנופל קצת יין לתוך חומץ. במקרה כזה, כבר כשהיין באוויר, שנייה לפני שהוא נופל לתוך החומץ, הוא כבר סופג לתוכו את הריח של החומץ, כך שמבחינת הריח אין הבדל ביניהם, אבל מבחינת הטעם עדיין יש הבדל, ליין יש טעם של יין ולחומץ של חומץ. אז על זה אומר אביי, אפילו שמבחינת הטעם זה שני מינים שונים, כיוון שמבחינת הריח זה נחשב אותו מין, כמו שאמרנו, לפי אביי הריח קובע יותר מאשר הטעם, ולכן זה נחשב מין אחד, והוא יחמיר שזה לא בטל. זה דעת אביי, רבא לעומת זאת חולק עליו בשתי נקודות. קודם כל רבא הרי אומר שלא הולכים בכלל לא לפי הטעם ולא לפי הריח, אלא לפי השם, ממילא ברור שמדובר פה בשני מינים שונים. דבר שני, רבא סובר שאפילו אם הייתי מסכים איתך שצריך ללכת לפי הטעם, זה רק לפי הטעם, וברור שלריח אין שום משמעות, ולכן כאן, כיוון שזה שני טעמים שונים, אז לדעתי, גם לשיטתך, זה אמור להיות שני מינים, ושנקל שזה בטל ב-60. בזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', סיימנו עם המחלוקת העיקרית בין אביי לרבא, ועכשיו מכאן ועד השורה החמישית בנקודתיים בעמוד הבא, נדבר על המחלוקת שעכשיו הזכרנו אותה, שלפי אביי יש משמעות לריח אפילו יותר מהטעם, כלומר אביי מחשיב את הערכה ממש כשתייה מהדבר עצמו, ואילו לפי רב על הריח אין שום משמעות, זה נקרא ריחה עליו מלטהי. במה אנחנו רואים נפקמין על המחלוקת הזאת? במקרה של בת תיהה, שזה איזשהו קשית שדרכה היו מריחים את היין, והשאלה היא האם מותר לריח יהיה נסך של גוי. לפי אביי שריחה מלטהי, אז זה נחשב ממש כאילו שהוא שותה מהיין, לכן אסור. לפי רב שריחה עליו מלטהי, אז מותר. אגב, הראשונים שואלים, מילא רבא לא מחשיב את זה כשתייה מהיין, אבל למה הוא לא מחשיב את זה לפחות כהנאה מהיין? הרי גם ליהנות מיין נסך אסור. אז תוספות כאן אומר שלהריח מהיין זה גם מזיק, לכן זה לא נחשב הנאה. ראשונים אחרים אומרים שריח נחשב להנאה רק בדבר שמיועד בשביל להריח אותו, ויין לא מיועד בשביל להריח. בכל אופן, נחזור על זה שוב, לפי אביי הריח המילטאי, ולפי רב הריח עליו מילטאי, ונפקמין האם מותר להריח את היין נסך של הגוי.
אז ראינו את הדעות ואת הנפקמינות, ועכשיו, כמו בסוגיה הקודמת, נראה את הדעות בתנאים. גם כאן אבי שני מקורות, את הראשון נדחה, את השני נדחה רק באופן חלקי.
אז המקור הראשון זה ממש באמצע עמוד ב', זה משנה במסכת תרומות שרב מנסה להוכיח ממנה את שיטתו. במשנה כתוב שאם כהן למשל, במקום להסיק את התנור שלו בעצים, הוא השתמש בכמון,
והכמון היה כמון של תרומה, וזה מפיץ ריח של תרומה בתנור, והוא עפה בתנור הזה פת.
אז הדין הוא שהפת מותרת לזרים, כלומר הריח של התרומה לא משפיע על הפת. אז זה הראיה של רבא שריחה עליו מלטי. אבל את זה דוחה אביי, שם כיוון שכשהריח נפלט, המקור של הריח כבר נשרף, במקרה כזה באמת ריח עליו מלטי. אבל כשהמקור של הריח קיים והוא זה שמפיץ את הריח, אז אני סובר שריחה מלטי. אז את המקור הראשון הצלחנו להסביר גם לרבא וגם לאביי, ועכשיו נראה את המקור השני, שזה של רב מרי בשורה הצרה האחרונה, שגם הוא מביא משנה מאותו פרק בתרומות, והוא טוען שבעצם זה מחלוקת הנעים. מה כתוב במשנה? שאם לוקחים לחם חם ושמים אותו מעל חבית של יין של תרומה, אז רבי מאיר אומר שהריח של היין נכנס ללחם והלחם נאסר כתרומה לזרים, ורבי יהודה אומר שהלחם לא נאסר. עכשיו דעת רבי מאיר ברורה, מזה שהוא אומר שהפת נאסרת, ברור שהוא סובר שריחה מלטי. עכשיו איך נבין את דעת רבי יהודה שאומר שהפת לא נאסרת? אז כאן בגמרא יש שתי דעות. אפשרות אחת, שזה מה שרב מרי סובר וגם רב החייב לומר, שרבי יהודה מסכים מבחינה מציאותית שבאמת הריח נכנס ללחם, אלא שהוא חולק מבחינה הלכתית והוא סובר שריחה עליו מלטי, לכן אפילו שנכנס הריח זה עדיין לא אוסר את הפת. לפי האפשרות הזאת יוצא שבאמת זה מחלוקת הנעים, רבי מאיר סובר כמו אביי שריחה מלטי, ורבי יהודה סובר כמו רבא שריחה עליו מלטי. זאת ההצעה של רב מרי. לעומת זאת ריש לקיש מבין שרבי יהודה לא חולק הלכתית על רבי מאיר, אלא הוא חולק מציאותית. כלומר, גם רבי יהודה מסכים שבמצב שבו מדובר בפת פתוחה ובחבית פתוחה, כך שברור שהריח נכנס לפת, אז גם הוא סובר שריח המילטי והפת נסרת כתרומה. אז על מה כן המחלוקת? המחלוקת היא לא הלכתית, אלא מציאותית. כלומר, יש מצבים שבהם לפי רבי מאיר ברור לו שריח נכנס לפת, ואילו רבי יהודה סובר שריח לא נכנס לפת. מה זה אותם מצבים? או שהחבית באמת פתוחה אבל הפת לא חמה, או שהפת חמה אבל החבית סגורה. לפי הצעה הזאת, אין מחלוקת בין התנאים, שני מסכמים עם אביי שריחה מלטי, וכאמור, הם רק נחלקו במציאות, כמובן שאביי יעדיף את האפשרות הזאת, כך שכולם מסכמים איתו. ובזה סיימנו להיום, הגענו לנקודותיים בשורה החמישית בסמך זין עמוד א', נחזור למה שלמדנו. התחלנו את השיעור עם הדין של נותן טעם, כלומר שבשביל שהאיסור יאסור את התערובת, צריך שהוא ייתן טעם, ושהטעם אז יהיה טעם נשבח ולא לפגם. ואמרנו שכשאי אפשר לבדוק את הטעם, אז במקום זה בודקים האם הוא בטל ב-60 או לא. מזה קפצנו למשנה בעין ג', שם ראינו שכל זה, זה דווקא במין שלא במינו. אבל במין במינו הוא לא בטל אפילו ב-60, אלא הוא אוסר אפילו במשהו. ומזה הגענו לנושא העיקרי שלנו, וזה המחלוקת של אביי ורבא, איך מגדירים מה זה מין במינו ומה זה מין שלא במינו. אביי אמר שולחים לפי הטעם, ורבא אמר שולחים לפי השם. אמרנו שהנפקמינה תהיה בדברים שיש להם את אותו טעם אבל שני שמות, או להפך אותו שם אבל שני טעמים.
ניסינו להביא ראיות מתנאים, ראיה לרבה מהמשנה שלנו אבל דחינו, ראיה לאביי ממשנה בעורלה שמדברת על צירוף, אבל רבה דחה את זה ששם זה רבי מאיר שלא אכפת לו בכלל מאמין לגבי צירוף, ובסוף אמרנו שאביי שהולך לפי הטעם הולך עוד יותר לפי הריח, ואם יש הבדל בין הריח לטעם, הריח הוא זה שיקבע, ומזה עברנו לסוגיה הבאה, האם ריח המילטאי או לא, לפי אביי ריח המילטאי ולפי רבה ריח הלא מילטאי, הנפקמינה היא האם מותר להריח יהיה נסך של גוי, לפי אביי אסור, לפי רבה מותר, גם כאן הבאנו את הדעות של התנאים משתי משניות במסכת תרומות, הבאנו ראיה אחת לטובת רבה אבל דחינו אותה, ואחרי זה הבאנו מחלוקת תנאים שבה רבי מאיר ברור שסובר שריח המילטאי, ובדעת רבי יהודה האם הוא חולק על זה או לא, ראינו שתי דעות, כל טוב.